חודש חשבן, שדתה של החל ממנו עליה שלום, וצריך להזכיר את נשמתה התאורה שהיא מבקשת ומתחדלת לעד עם ישראל וכל הצדיקים והצדקניות שיש לנו ברכיע. היא היחידה שלא מפסיקה לצעוק ולבכות, שאמר הנביא ירמיה, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, החל מבקע על בניה, נענה להנחם על בניה כאלנו. מה אמר לה הקדוש ברוך הוא? כה אמר אדוני, מנהי קולך מבכי, בעינייך מדמעה, ויש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגמולם. אז בזכותה אנחנו עתידים להיגאל בעזרת השם. אז נזכיר בסוף השיעור קצת לענייניה של רחל, ועכשיו מה נקרא קצת, כיוון שהיום יצא השבעה של מרן, נקרא מדבריו של שבתותיו דורגות בקבר, שיהיה לו נחת רוח במלום, ושנקרא את דבריו על ידי זה יעלה בגנזי מרומים, ומשם יתמלא עלינו ברחמים. אז בחרנו קצת בדיני ברכות, כמו שברכות, יש בזה נחת רוח גדול לנפטר. ידוע שכל ענייני הברכות, יש בהם מעלה גדולה, לכן היינו נוהגים גם לקחת בסמים, ולתת בסמים לאנשים לברך עליהם, אם בחול, אם בשבת, יש בזה נחת רוח לנפטר. שני טעמים, הן מצד השלמת ברכות, שתקיים מהברכות, הן מצד שהריח יש לו תועלת לנפטר. ואיפה ראינו יש תועלת לנפטר? שהרבה שואל למה לא מברכים שהחיינו על ריח חדש. למשל, אם גדל כעת יסמין, שלא היה, כמה חודשים לא היה, חורף היה, ואחרי החורף גדל היסמין. או שושנים, או כל מיני פרחים שלא מצויים כל הזמן בשוק. והנה צמחו כעת, מברכים עליהם, יש עצה ויש נספה. למה לא מברכים שזה היה?
הרוחני.
השיב הרב הרדבז, הרדבז, קודם תן לרדבז לענות, אחר כך אתה תענה. הרדבז, הרב השלום, מתרץ, שהסיבה היא שכל מה שמברכים שזה היה לנו על דברים שישנם פה, ואינם בגן עדן, שהמתים לא יכולים להעלות מהם. אז לכן בגדים, להם אין, יש להם בגדים רוחניים. אז אנחנו על בגדים מרוחים שהחיינו, של הנפטרים אין. פירות חדשות, ירקות חדשות, לברך עליהם שהחיינו. וכן כלים חדשים שקנה אדם הביתה, הוא שמח בהם, וסילם עליהם במזומן, לא בהקפה, ברך עליו שהחיינו. אבל בסמים, גן העדן מלא בסמים, שכך ראינו בשיר השירים, נר וחרקום, קנה וקינמון, מור והעלות עם כל ראשי בסמים, מעיין גנים, במים חיים ונוזלים מלבנות. אז אם כן, לכן לא מברכים שהחיינו על עניינים של הבסמים. אז אני אקרא סעיף אחד מדבריו, ונוסיף מה שהוא, עולם השלום, כתב בתור ראיות או מקורות. היין ברכתו בורא פרי הגפן, בין שהיה היין חי, בין שהיה מבושל. בין שהוא עשוי קונדיטון, חדשים מפעילים עליו. זאת אומרת, יין זה פירושו כל דבר שיצא תוצרת של ענבים. יצא מן הענבים, זה יקרה יין, יש לו חשיבות. והגמרא אמרה שלכן כאילו שיין יש לו חשיבות, קנה לו ברכה בשני עצמו. זאת אומרת, זה היה ענבים, זה היה דרגה פחות. כשהענבים הפכו להיות יין, עלו מדרגה. אז לכן מברכים עליהם בורא פרי הגפן. ואפילו מיץ ענבים חי, שעכשיו שחקתי אותו, מברך עליו בורא פרי הגפן. אז זה היין. וכן מבושל, מפוסטר, מיץ ענבים מפוסטר, או יין שהוא לא מגידו, זאת אומרת, היין כבר עבר עליו 40 יום, הוא עבר עליו כמה חודשים, כל שכן עבר עליו כמה שנים, נעשה ישן, טעמו חשוב, זה בטח מרחים עליו בגפן. ויש שהוא יין מרושן, משלים אותו, למה הם משלים? בשביל שאם יגע בו גוי, לא יאסור אותו. עדיין בחתו הולך להגיד. ולמה עלה בבית זה? כיוון שידוע לשיטת הריף ושיטת הרמב״ם, שיש שאלה אם מותר לברך הגפן על יין מבושל. מה נקרא מבושל? שעבר את דרגת הרתיחה, שזה 87-88 מעלות צלציוס, תלוי איזה סוג יין, שבר מ-86 מתחיל לפתוח. ומה הגדר של מבושל? כל שנחסר ממנו, אחר שבישלתי, אז ירד קצת, מדדתי את הגובה וראיתי שהוא ירד, זה יקרה מבושל. שהוא לא ראוי לנסח פה על גבי המזבח. ממילא לא יכול להיות עין נסך, אבל יותר מזה, הרמב״ם סובר שהוא לא מברך עליו הגפן. אנחנו נזהרים מלכתחילה בשביל קידוש בית שבת, למען דאמר שהוא דאורייתא, נסתדר שיהיה יין לא מבושל. אבל אין הכי דמי, אין האדם רק יין מבושל, יכול לקדש עליו, יכול להבדין עליו, ויכול בוודאי לברך עליו בורא פרי הגפן, כמה שקנה ברכה לעצמו. לפירות או ירקות שגדלו בעציץ שאינו נקוב המונח באדמה. זאת אומרת, עציץ נקוב, אז הגמרא אומרת זה דינו כדין מחובר בקרקע. עכשיו יש לי עץ נטוע בקרקע, או העץ נטוע בתוך עציץ. מתחת לעציץ יש נקב, הוא יונק, כי השורשים של העץ יונקים מהאדמה הישירות. אז בנקוב זה ודאי עץ, אבל השאלה פה שהעציץ הוא לא נקוב. היה מי שרצה לומר, האם כיוון שהוא לא נקוב, אז הוא גדל מצד עצמו, לא נברך עליו לא העץ ולא האדמה, שכן הוא גדל ולא יונק מהקרקע, בכל זאת, ברכה שלא נשארה מה שהעץ, העץ, מה שהאדמה, האדמה. מה יש שאלה, איזה סוג פירות שגידולים, שיש בהם שאלה אם לברך עליהם את ברכתם או לא, גידולי מים. מה שיש שמגדלים מים בתוך בריכות של מים, ומגדלים שם בעיקר מיני קטריות או זרעים שונים, ואפילו ירקות, ירקות עלים וכו', שמגדלים אותם במים, שאתה יודע שזה גידולי מים ודאי. זה מוכרים עליו שהכל נהיה בדברו. ובדעבד, מי שדרך על הגידולי מים את הברכה שלהם, העץ העץ או האדמה האדמה, יצא ידי חובה, כיוון שיש מחלוקת הפוסקים מה מלוכים על זה. תמיד אנחנו נוקטים בשיטה ספק ברכות להקל. אז אם ספק ברכות להקל, כשיש לי ספק אם אני מברך עליו העץ, או אני מברך עליו שהכל, או אני מברך עליו שהכל. אבל כאשר אין לך ספק, אדובה, תברך עליו לברכה שלו, כמה שיש מענה לברך ברכה המבוררת ששייכת פה. למשל, הבננות, מרן, השולחן ערוך, קרא לזה המויז, שבערבית קוראים לו מוז. אז המויז, כיוון שהוא גזעון מחליף שכל שנה הוא מוציא קנה חדש, אז היה צד לומר כמה שהוא גדל מהעץ ויוצא מהגזע שלו, אבל כיוון שזה אין לו שורשים, אלא הוא מחליף את השורש שלו כל יום, כל שנה, ברכים עליו האדמה. אותו דבר למשל פלפל, פלפל דעת החזון איש, שזה בעיה שצריך לברך עליו העץ, כיוון שהוא גדל בעץ. אבל אנחנו הספרדים לא כך, וגם חלק גדול מהאשכנזים ברכים עליו האדמה, כמו התירס, וכמו החצידים, וכמו יתר הפירות הירק כאלה, שהם גדלים בשיחים, שיח, בסיפלונה, ועוד, מברכים עליהם בורא פרי האדמה, גם הפפאיה, אותו דין. ולמה? רבי אברהם אזולאי הביא לנו כתב יד עתיק שהיה בחברון, שכתבו מה ההבדל, איך אני יודע מה אני מברך העץ, מה אני מברך האדמה. כל מה שאתה גדל מהגזע של העץ, זאת אומרת יש עץ שיוצא מהאדמה, ומהגזע הזה יוצאים חותרים חותרים, ענפים ענפים, זה עץ. ואז אני מוריד את העלי והגזע נשאר, זה עץ. אבל כל אלה שגדלים שהפירות יוצאים מהחוטרים, אבל החוטר הזה יוצא ישירות מהאדמה. זה בורא פרי האדמה. ובאמת כך גדלים התירס, כך הוא גדל, צומח בצורה כזאת, שהמקלות שלו מגיעות עד האדמה, וכן הפלפל, הגמבה, כל סוגי הפלפלים. ואפילו שהעץ שלהם נשאר וקיים, אותו דבר התמטה, שזה הבטורה, מה שאנחנו אוכלים, הוא אפילו שהשורש שלו נשאר 5 שנים באדמה, אלא שכל שנה הוא מוציא, כמו קו, כמו עלי גפן, איך קוראים להם הכפדים האלה, החותרים, הענפים שלו, של התמטה יוצא מהאדמה, ויכול להתארך, בעיקר אלה שהם גדלים אותם בחממות, זה מתארך עד 10 מטר. כל אחד כזה יכול להוציא 500 קילו. וזה קיים 5 שנים. כל זאת אתה רואה, אתה רואה חלב האדמה, למה לא חלב האדמה? כיוון שזה לא עץ, ומהעץ יוצאים הענפים, ולא הוא יסר, יש לו שורש, ומהשורש באדמה, משם יוצאים הענפים מהאדמה, ומתפשטים הלאה, ואף על פי שכל שנה ושנה מוציא חדשים, אז לכאורה תגיד שזה דומה לעץ, לא. זה יוצא ישירות מהאדמה, יקרה בורא פרי האדמה. הוא עדין גם לגבי בשמים. יש לנו בשמים שבחים עליהם בורא ארצה בשמים, בשמים שבחים עליהם בורא עשבה בשמים. איך נדע את ההבדל ביניהם? אותו הבדל. למשל, הדסים, אתה רואה שזה עץ, יוצא מהעץ, אתה חותך את הענפים של הדס, והעץ קיים. אותו הדבר רוזמרין, אותו הדבר כל סוגי אלה, גם היסמין, זה עץ, זה יוצא מהעץ. אבל, אלה שגדלים מהאדמה, זה לא העץ. לכן תדעו שיש למשל ענפים של מה שנקרא, נו, זה שמחים עליו להספל בסמים.
ריחן, ריחן.
ריחן, יפה. ריחן, יש 2 סוגים של ריחן. יש הריחן הארוך, שזה מקלות, זה עצה בסמים. ויש הריחן היותר קצר, עדין הזה, הרך הזה, זה יספה בסמים. איך אנחנו יודעים את ההבדל? לא תסתכל על הענף שלו. הענף שלו זה שהגדול, התימני, שגדל בעיקר באזור השרון, כמו ראש העין ושאר המקומות. זה ממש פקל עץ, ואתה רואה שהוא אפילו מתפצל לשניים כמו וי, והוא יוצא מהעץ, והעץ נשאר, וכל פעם קורטים, ענפים מהעץ כמו כל עץ, אבל הוא שלא העץ גבוה, זה לא משנה הגובה, הם יותר הולכים לפי הגובה. אבל אלה הריחן השני, שהוא הירושלמי יותר, הוא אלה שיש כאן בגינות, ריחן של הגינות, שלנו, שזה למעשה שורש, כמו עם הטמטה שאמרנו, כמו עם הטירס שדיברנו עליו. וכן שהמקלות שלו הן חלולות והן רכות. מאיפה הן יוצאות? הן יוצאות לא מהעץ, אלא יוצאות מהאדמה או מהשורשים, כיוון שאין לו גזע, זה בכלתו בורא הספה וסמים. זה הדבר. אני לא שומע אותך, תשים מיקרופון. מה קרה? למה עבד? אני לא מבין, עבד, מה עבד? מה יש לעבד? מה קרה לך? מה הבעיה? הוא מברך שהכל נהיה מתברו? הוא מברך המחזים נשמות לבגרים מתים? אולי תגיד גם לא יברך. מה הבעיה? הוא נהנה, אז הוא מברך. אבל, שבעת, לא עליכם, שבעת ימי האבלות, הוא מברך, אין בעיה. כמו כל, אדם. אני לא יודע, בכוונה לא עניתי, כי יש, אני מכיר פה בארץ 3 סוגי זעתה. יש המדברי, ויש, קוראים לו האזור הישראלי, יש האזור הישראלי, יש כל מיני סוגים. אז מה שגדל האזוב, שזה גדל כמו עץ, ממש מעץ, ואז רוזמים את העץ הזה ומוצאים משם ענפים, אז זה באמת עצה. אבל מה שגדל כמו הננה, או כמו המנטה, שזה גדל מהאדמה ממש, ואתה רואה שכל שנה, מה קורה עם הזאתר? הזאתר המצוי, שיש הזאתר גינה, מה שקוראים לו. זה, זורעים אותו, או שותלים אותו באדמה, הזאתר יפה מאוד, וממש, מוצא לך איזה 100-200 יפים, פורחים, יפים מאוד, נגמרת העונה שלו, הוא מת, ו-10 סנטימטר משם הוא מצמיח חדש, כמו הבננה. אז זה נספה. אבל אם יש לו, יש זאתר שונה, שהוא, כי גם בהלכה ראינו שאת הזאתר קראו לעוד מיני צמחים בשם זאתר, כי מאותו משפחה, משל הקורנית. צמח הקורנית הוא מאוד דומה בריח שלו, וגם בטעם שלו לזאתר. ועוד יש כמה מאותה משפחה, וקורנית זה, זה יותר עץ מאשר עשב. אז לכן, ופה אנחנו לא ניכנס לזה.
תודה רבה.
כן.
אחד
את הרצה שלעילו נשמע את המקצוע הכי טוב זה לזרים.
אפשר לקחת
את שרק המקצועים בשבת ואיזה אילו
נשמעת
לא, לא צריך להגיד אילו נשמעת. למה תגיד אילו נשמעת?
זה
תקור. אתה תברך, ואחר תעשה השקבה. תברך על זה ותעשה השקבה. לא אומרים לאילו נשמעת. זמן שאני בא לברך, אוכל פסקיבית, אומר אילו נשמעת.
לא מברכים?
לא, אז אני עונה לך. אני אוכל אורז, כמו אלה שלוקחים אורז, והיום כבר בונים בית לוויות לא עליכם, עם מטבח צמוד. עוד מעט יעשו לקבר גם כן מטבח ולא יעשו לו לא יודע מה. ומביאים לשם סירים של אורז ובשר ואוכלים, ויש כאלה ששמים את זה על המצבה. וכמה רעות עושים כאן. האחד שהאוכל שנכנס לבית הקברות הוא מקבל טומאה. כי יש רוח טומאה שם בקברים. ואפילו תגיד קבור שם צדיק, אבל מסביב קבורים רשעים. אתה לא מכיר את כל המעשים של כולם שנמצאים שם, והרוחות שלהם משוטטות שם. ומלאכי ההבנה שבאים להיפרע מהם משוטטים שם. זו הסיבה כשאנחנו יוצאים, רוחצים את הידיים. למה הם נמצאים שם? הרוחות רעות. עכשיו כל אוכל שיהיה שם, מיד מקבל רוח רעות, טומאה, מסוכן. אנשים באים אוכל ואוכלים שם. זאת אומרת, איפה ראינו שיש מצווה? ולאכול כך בשוק, במקום פתוח, זה נכנס שוק. האוכל בשוק דומה לכלב, והוא פסול לעדות. עכשיו, כל המסעדות האלה שעשו היום, שיש להם כיסאות בחוץ ושולחנות בחוץ, אנשים משווים שם אוכלים, אלה פסולים לעדות. לפני שזה כמו שוק, אנשים הולכים ובאים ורואים אותם אוכלים. אדם צריך לאכול בצנעה, לא במקום פומבי שכזה. אז בתוך מסעדה, אפילו אם יש שם נגיד 100 איש, או בתוך אולם שמחות שיש שם 500 איש. מקום סגור, מקום צנוע, כולם אוכלים, בסדר. גם זה לא הכי מומלץ, אבל מה להגיד, האדם רעב, ואם לא יוכל, ייפגעו הקרובים או המזמינים, משהו אחר, אז זה בסדר. אבל בחוץ, בשום פנים לא אופן לא.
זה
מי שבקבר
אחר,
זה אותו
לדי?
מי שהיה בקבר רחל לא נוטל ידיים, מי שהיה בקבר רבי שמעון בר יוחאי לא נוטל ידיים, קבר רבי עקיבא לא נוטל ידיים, כי כל קבר של צדיק, שהוא קבר בפני עצמו, שם לא צריך איתו ידיים, נפקא מינה, מותר יהיה להכניס שם מאכל או משקה, למי שיושב שם לילה שלם או יום שלם ללמוד, ואין לו מקום אחר לצאת שם, אז יושב שם בצנעה, עדיף לו ליד הציון, חפש לו חדר סמוך, ושם יאכל מה שהוא צריך, או ישתה מה שהוא צריך.
לגבי
שמילה
יש בעיה, או
לא? לא הבנתי.
לגבי שמילה,
סבירה מה?
אדם שצריך
לטבול. על מה אתה שואל? תגיד לי מה, אני לא מבין מה אתה מדבר. שבת, חול, חג.
ביום חול, אדם שולך לבית החיים.
אז תגיד, עכשיו אתה אומר לי, יואו, איזה איש נחמד. יום חול, אדם הולך לאן? הולך לבית החיים. והוא, אם הוא צריך לטבול או לא?
כן.
זו השאלה.
לא, ביום, אני יודע,
לראות לו,
התאגידים הולכים.
זו השאלה שלך?
כן,
ביום. ואז רק רגע, תדעי לענות, אחר כך תוסיף עוד מה שאתה רוצה. אז זה, אם האדם יודע שיצאה טומאה מגופו, ודאי שטוב שיטבול לפני שהולך לבית העלמין. כדי שלא יתדבקו בו החיצוני. אדם ש... בית העלמין. מותר לנגב את הידיים שיוצאים מבית העלמין. מתי לא מנגבים ידיים? רק לא עליכם בשעת הלוויה. שהיית בלוויה, חזרת מהלוויה, אפילו לא היית בבית העלמין. או היית בלוויה והיית בבית העלמין, כשאתה יוצא משם, אתה רוחץ את הידיים, לא חייב כלי, אפשר לחוץ בברז, ולא לדגף. יש כמה טעמים בזה.
אז הרב, אותה להתפלל ליד ציון של צדיקים?
עכשיו עברנו מהלכות ברכות להלכות מתים. תעשו טובה, תעשו טובה, לא ישאל שלא לעניין. עכשיו הבוסר, בוסר, כמו של הנביאים של בוסר, שלא התבשלו עדיין, למה משתמשים בזה? יש כאלה שמים את זה בתפשין שיש בו שומן, שעושה קצת חמוץ, וזה גם מקהה את השומן, מוריד את הכמות של השומן שיש בסיר. שם היה לך שאלה? בסדר, אז הבוסר הזה ברכתו בורא בלי האדמה, אבל מרן כתב באיזה גודל? גודל של פול הלבן, פול קטן, גרגיל של פול, אז זה עדיין בורא בלי האדמה. מכאן ואילך גדל ועכשיו אפשר לאכול אותו, מברך עליו בורא בלי הארץ. אבל אנחנו לא פוסקים, אנחנו לא יודעים מה זה פול לבן. פול המצרי, מה שכתוב במשנה, זה השועית. אבל מה זה פול לבן? מה הגודל שלו? לא נברך עליו בורף והעץ, ספק ברכות להקל, נברך עליו האדמה, עד שיבדע לנו בבירור שזה מבושל ושזה ענבים טובים, וכן צריך להיזהר, פעמים בעונת הענבים, מתחילת העונה, מגיע לשוק קצת סלע של ענבים, והם עדיין ירוקים. אז אסור לבוא ולברך עליהם, מותר לך לטעום שלדעת אם הם חמוצים או לא, אם הם חמוצים, אתה לא מברך עליהם בורא פרי הארץ. רוצה לאכול בורך האדמה, אבל זה מזיק לבריאות. בפירוש הגמרא אומרת שכל פרי שלא נגמר בשולו, והאדם אוכל אותו, אז הוא אוכל לאדם את הגוף. הוא משלים את החלקים שיש בגוף, ויש בזה רענים גם. דבר ידוע, יש הרבה אנשים שהגיעו לבית חולים, כתוצאה מזה שאכלו ענבים, בלתי מבושלים, או כל מיני פירות בוסר למיניהם. צריך להיזהר בזה מאוד, זה רעיל. אז זה צריך, עכשיו, שאר הילדות, זה בענבים, כך תקנו לנו חכמים, בוסר. אבל שאר הילדות מברכים עליהם בורק והעץ כשהם מבושלים ואפשר לאכול אותם, אבל אם הם מרים ועפוצים, עד שאפשר לאכול אותם, אז לא מברכים עליהם בכלל, אין להם ברכה. כי הברכה שלו זה היית, תראה לך נשמש ירוק, ואין לו טעם, הוא חמוץ מאוד ואפילו מר. לא מרח עליו. אותו הדבר, הפרסק שעדיין לא צמח ולא גדל כמו שצריך. ואין לו ממנו הנאה, אפילו שבן אדם הזה החליט לאכול איזה חתיכה ממנו לאיזה סיבה שהיא. לא מברך עליו בכלל, כי לא תקנו על זה ברכה, אבל יש אמרו שעדיף שיברך על משהו אחר ויפתור אותו. בכל אופן, שחיינו לא מברכים רק על פרי גמור. זאת אומרת, הפרי לא נגמר, אין ברכים עליו שחיינו. מה השאלה? מה לימון מה? מה השאלה שלך לגבי איזה ברכה? כי דיברנו כעת גם על העץ, גם על שהחיינו, על מה אתה שואל אותי? לימון, מה מברכים עליו? אז תראו איזה סוג לימון זה. אם זה לימון פשט מהגדולים, מהצהובים, העשיסיים, והוא רגיל לאכול את זה ונהנה מזה, אז זה יכול לברך עליו בורא פרי העץ. אבל הלימונים החמוצים, זה לא מברך עליו בורא פרי העץ, זה לא בורא פרי האדמה, ויש אומרים שהכל יהיה בדברו. נגיע לזה עוד נעת. איזה פרי חדש יש, קונה אותו פעם אחת. מברך עליו את הברכה שלו בברכת שהחיינו, ושלא מנספל עד שנה הבאה.
אפילו שלא נהנה מזה.
צריך לשאול, לא שאלה. לא שמעתי, שקט? שקדים, שקדים ירוקים. מה ברכתם, אתה שואל? יש בזה מחלוקת. יש אומרים שאם הם נגמר משולם, זאת אומרת הם מתוקים ואפשר לאכול אותם כמו שהם, יש אומרים ברך עליו העץ, אבל עדיף לברך עליהם בורא פרי האדמה. וברכתם יש להם שהחיין, ברכים עליהם גם שהחיין. בדרך כלל הם יוצאים בדיוק בסמוך לערב פסח, ואז יש היום מביאים אותם בבדיקת חמץ לברך שהחיינו על ביום חמץ. ולמה אני מדבר על השקדים הירוקים, העץ יצא לדבר עצור? כן, ודעבר יצא. עכשיו, הסוחט פירות למשקים, אבל אם זה היה מתוק.
כן.
הסוחט פירות למשקים, ושוטה את המשקים שלהם. מה דינם? מברך עליהם שהכל נהיה בדברו. למה? הלא הגמרא אמרה שקודם כל יש לנו שאלה, בענבים אמרנו שיש להם ברכה אחרת, אנחנו רק להגפת. אז למה פה ענבים? זה דבר אחר, יש להם חשיבות, קנו חשיבות. עכשיו מסכים, למה מסכים אני מברך עליהם שהכל נהיה בדברו? הרי שולחן ערוך בעצמו כותב שאם לקחתי את הפרי וטחנתי אותו, אני מברך עליו את הברכה שלו. למשל לקחתי גזר וגירדתי אותו. ואני רואה שזה גזר, מברך עליו, בורא פרי האדמה. לקחתי את המטה וגירדתי אותה בפומפייה. אני מברך על זה, בורא פרי האדמה. אז למה על המיץ? אם שחקתי את המטה, זה שהכל נהיה בדברו. מה קרה? מיץ גזר, שהכל נהיה בדברו. אלא הגמרא קוראת למיץ זהה. נקרא זהה באמה, ועל זהה לא מברכים. כיוון שהוא זהה, אז לא יברך על ה... אז יוצא רק פרי ממש נטו פרי, או אפילו טחון הפרי, טחנתי את הפרי, קטשתי אותו, או ריסקתי אותו. יוצא לפי זה פרה. למשל, לקחת פרי אדמה ונשאל אותם, ולא פרה שיש בשוק. או אבקת פרה, אבקת פרה זה דיין האמת, צריך לברך על זה. מי יודע מה שמו שם השם צידן? כל מיני כימיקנים. אבל לקחת תפוחי אדמה וריסקת אותם. ואפילו שעירבת איתם עוד איזה משהו, אני יודע, יש כאלה שמים שם מרקרינה, יש כאלה חמאה, או לימון, שחת על זה. אבל כולם יודעים שזה פרה, וזה ניכר ברכתו בורא פרי האדמה. יפה. אותו דין, שנייה. אותו דין יש לנו במרק. למשל מרן כתב שעל מרק ירקות אפילו שותה את המים שלהם מברך עליו בורא פרי האדמה, כמה שרובו של המרק, בתנאי שרובו של המרק ירקות. לקח כל מיני סוגי ירקות, גזר ותפוחי אדמה וקולורבי, ואני יודע מה יש עוד שם, שמיר ושעיר ופרס, ושם שם בתוך הסיר ובא לשתות את המרק, אומר מרן, זה בורא פרי האדמה. למה? הלו, אם שחקתי את זה למיץ, אתה אומר שהכל נהיה בדברו. מרק, למה זה בורא פרי האדמה? אלא זה לא הולך לפי השערות וסברות. כיוון שבמרק עצמו יש פירורים של האדמה, וממש הטעם של הפרי עבר לשם. הרי היה, אתה רואה, שאם ישנת אותו, ונשכן אני משלים את זה קצת יותר מדי, אין לפרי, אין טעם כבר, אתה בא לאכול את ה... עכשיו בצל, אתה שם אותו במרק, אתה מוציא את הבצל, לא טעם של בצל בכלל, אני לא יודע איזה טעם זה. אז כל הטעם שלו נמצא בתוך המים של המרק. אז לכן המרק הזה בכלתו בורא פרי האדמה, זה הטעם. אלא שבמרק, אם יש במרק, למשל שם שקדי מרק ושם שם גם יטריות, או לפעמים קציצות של בשר, או פירורי בשר, או כל מיני דברים אחרים, תמיד נלך על הרוב. אם הרוב זה יטריות, אז זה הפך להיות בורא מיני מזונות. יכול להיות מרק שהברך עליו בורא מיני מזונות. בגלל שהרוב יטריות, או שהרוב אורז, כמו שהיינו עושים מרק שורבה. לוקחים אורז, כמות של אורז, שמים בתוך המרק, שמים שם פירורי בשר וקצת ירקות, כל מיני בשביל להרבות את הטעם, עכשיו כמעט זה לא מים, זה סמיך הפך להיות. אז זה מרק שורבה, זה ברכתו בורא מידי מזונות, כיוון שהרוב זה מידי מזונות. אבל אם הרוב יהיה בשר, אז זה שהכל יהיה בדברו. הרוב יהיה ירקות, בורא פרי האדמה, והשאר, הכל פתור לכל זה. בסדר? אני רואה שמתחילים להירדם, נעבור לרחל ממנו. יש לך נר לרחל ממנו היום? יש. אה, עכשיו עוד קצת, כן, בסדר. מחילה, כן, סליחה וכפרה. כן,
מה נותן? רציתי לדעת, שאלו אותי, אם מותר לאכול גויאבה, מבחינת...
רציתי להבין, שאלו אותך בתור אגב שאולתי, או אגרונום, או מה, בתור מה, איזה תפקיד? לא, חס ושלום, אני הרב של הירקנים, בואו ככה לראות.
מותר לאכול או שיש בזה משהו
רעי? מה?
גויאבה.
תשמע, ידידי. אם אתה מתחיל לדבר עם תולעים, אז אל תאכל כלום, גם אל תנשום, תלך עם מסכה ברחוב, כמו היפנים. שמעת על היפנים שמולכים ברחוב עם תחבושת על הפה? אולי אתה עלי דיבור. מה, אנחנו לא נאכל כלום? תבדוק, יש גויאבות בקולקלות שהן עם תולעים, יש גויאבות בלי תולעים. יש תמרים עם תולעים, יש תמרים בלי תולעים. יש תאנים עם תולעים, יש תאנים בלי תולעים. בודקים.
יוגורט שיש
פה
חתיכות של
פירות.
יוגורט שיש פה חתיכות של
פירות. לא שמעתי.
יוגורט שיש פה חתיכות של פירות.
מה זה, עוד פעם?
יוגורט.
יוגורט. נו, מוישה, נראה אותך גבר עכשיו. הוא שואל יוגורט, אין פירות, פירות יער, פירות ירח. אני יודע מה, יש שם מקום לפירות, מה דינו של יוגורט זה? אם הפירות הן מיעוט והרוב זה היוגורט וגם הפירות לרוסקים או חתוכים לקוביות או לחתיכות קטנות באמת זה שהכל נהיה מתברו אבל יש לפעמים יש שם איזה שזיף שמעתי לפעמים ככה מישהו נחש לי באוזן לא שאני יש שם איזה שזיף או איזה תמר או איזה פרי הוא רוצה לאכול את הפרי כמו שהוא יברך על הפרי את הברכה שלו ועל היוגורט את השעשוי שפן זית מחלוקת תל מרן שלא מברך משהו מזיק אבל יש רצו לומר שזה שמן זית של זמן התלמוד שהזיתים היו מרים מאוד ואז ממנה השמן היוצא מהם היה באמת חזק, מר, ואם אוכל ממנו כך בלי, ובדרך כלל זה היו לוקחים את זה רק לאניגרון, אומרת הגמרא. בשביל היו בעיות בגרון, או צרידות, או הצטננות, אז זה היה לרפואה, לכן לא היו ברכים עליו. אבל היום שזה כן אפשרי, ויש כאלה שלוקחים את זה, בבוקר הרופא אומר לו לקחת שמן זית, אז הוא עושה ככה, לוקח מהבקבוק כל יום, איזה גמיעה והולך את העבודה. אז זה יברך עליו פחות שהכל יביא בלו. יש מי שרצה לומר בורא פרי העץ, אבל לא, יברך עליו שהכל יביא בלו. מה גם שהשמן זית בדרך כלל הוא מעורב, הוא לא נטו שמן זית. אלא יש בו גם כל מיני שמנים אחרים, מערבים בו, עם סופליטון, ואז זה לא שמן זית.